שלום, אני יהודית כץ, והיום אנחנו בפרק מיוחד של חושבים טוב. אם זה הפרק הראשון שאתם שומעים, אז תדעו שזה פרק לא מייצג, אבל בכל זאת מוזמנים להקשיב. בדרך כלל התוכנית הזאת היא בעצם מביאה עוד מישהו חוץ ממני, מתחום השטח או מתחום המחקר, כדי לחשוב טוב כשם התוכנית על נושא שרלוונטי לחיים של כולנו ויכול לעזור לנו לחיות טוב יותר. היום, לבקשתכם, אני עושה פרק עם עצמי, שהי, זה קצת מוזר, קצת מביך, אבל אני מנסה לענות לאתגר שאתם הצבתם לי. איך זה קרה? אני כתבתי בקבוצת הפייסבוק, חושבים טוב, שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, שאם אתם לא חברים שם, מהר ללכת להצטרף. בעצם איך אני יכולה לשפר את הפודקאסט? ואני עושה כל מיני ניסויים סביב הדבר הזה, ואתם הצעתם לי רעיונות נפלאים שאני מנסה להכניס כבר מהפרקים הבאים. אבל אחד הדברים שביקשתם ממני היה בעצם להקליט פרק של שאלות ותשובות לעצמי. אז אתם כתבתם לי שאלות, אתם יכולים לעקוב אחרי השאלות בקבוצת פייסבוק. אני הולכת פשוט לענות עליהם אחת אחת. תעדכנו אותי בבקשה אם זה היה מועיל או לא, שנדע אם לעשות משהו כזה בהמשך. ועוד שאלה שהייתה לי לפני שאנחנו מתחילים, זה שאני חושבת לעשות פרק לייב של הפודקאסט באחד המקומות שאני מרצה בהם. אני אשמח אם תכתבו בקבוצה, האם זה משהו שהיה מעניין אתכם להגיע אליו, שאני אדע אם לקדם את זה או לא. כלומר, האם הייתם רוצים להגיע להקלטה שלי ושל אחד האורחים העתידיים שלי בלייב, במקום לשמוע אותנו באוטו או בריצה. חוץ מזה, זה המקום לומר שכבר הגענו ל-75 אלף האזנות לפודקאסט כל חודש, אז תספרו לי בבקשה אם יש עוד משהו שאפשר לעשות כדי להפוך את זה ליותר טוב, ואם אתם יכולים לעזור לשתף את הפודקאסט ולעזור לעוד אנשים לחיות טוב יותר. אז בואו נתחיל מהשאלות שכתבתם בקבוצה הנפלאה. אני הולכת להקריא אותם ותסלחו לי אם אני מקריאה את השמות שלכם לא נכון או הוגה אותם לא נכון, תמחלו לי בבקשה אם אני טועה. אז שני גלבוע אורפלי שואלת, מעניין לדעת איך השפיע הלידה והכניסה של הילד לחייך, כמובן בהקשר של הפסיכולוגיה החיובית. אוקיי, אני מניחה שאני יכולה לדבר על זה כמה שעות והרבה יותר מכמה דקות, אבל אני אנסה לתמצת. קודם כל אני אגיד את התשובה הקצרה שזה השפיע לטובה. אני מאוד נהנית להיות אימא, ואני חייבת להגיד שאני נהנית יותר ממה שציפיתי שאני אהנה. אני מודה שלפני שילדתי הייתי קצת בתחושה שחיי הולכים להסתיים, ואני דרמטית, לא באמת חיי הולכים להסתיים, אבל חשבתי שיהיה לי הרבה יותר קשה לעשות את כל מה שאני עושה, שאני צריך לוותר על המון דברים, והיה לי קשה עם הרעיון הזה, והקונספט של להיות אמא הפתיע אותי לטובה. חלק מזה בזכות הילד שלי, יונתן, שהוא באמת חמוד בטירוף. חלק מזה בזכות זה שאני מקבלת עזרה אמא שלי בעיקר, אמא שלי עוזרת לי המון 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 המון, ואם יש עצה שאני יכולה לשתף עד כה מהניסיון הקצר שלי, יונתן עכשיו בן חצי שנה, אז מהניסיון הקצר שלי זה עזרה, 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 זה פשוט משנה חיים. אז אני מקבלת המון עזרה, יונתן הוא ילד יחסית נוח, אם מותר לומר את זה ככה, הוא באמת יחסית רגוע, ואני מאוד מודה לו על זה. וכמובן, גם דברים שאני עושה כדי להרגיש טוב עם זה, וכדי לעשות את זה בצורה שבה אני מאמינה. איך זה השפיע על החיים שלי בפועל? זה השפיע על זה שאני הרבה 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 יותר עסוקה, ואם לפני כן היה לי קושי בלצמצם משימות, ושיש המון דברים שאני עושה, אז עכשיו האתגר אפילו עוד יותר גדול, כשאני צריכה לאזן בין התפקיד שלי כאימא שאני רוצה לעשות אותו בצורה טובה ואני נהנית ממנו, לבין הרצון שלי להפיץ פסיכולוגיה וכלים בעולם ולהביא אותם לכמה שיותר אנשים. אז עכשיו יש לי עבודה אפילו יותר קשה של איזונים מלפני כן. איך זה השפיע? חוץ מזה, אני גם לא ישנה יותר מדי בלילות. יש לילות שיותר, יש לילות שפחות. זה השפיע בעיקר בזה שסדרי העדיפויות קצת משתנים. אני מבלה יותר זמן איתו וקצת פחות זמן בעסק שלי. אני מנסה להיות יותר חדה על מה אני באמת באמת רוצה לעשות, מה אני עושה כי התרגלתי, מה אני עושה כי אני רוצה להמשיך, על מה אני יכולה לוותר. זאת אחת השאלות הכי, הכי בולטות שצצות אצלי מדי יום. מה אני יכולה דווקא להפסיק לעשות כדי שיהיה לי יותר זמן פנוי. מבחינת איך שהעסק שלי התנהל בזמן הזה, אני לקחתי בעצם חופשת לידה קצרה, לקחתי את השישה שבועות הראשונים אחרי שילדתי, ואחר כך הבן זוג שלי, מקס, לקח את שאר חופשת הלידה וחלט, ככה שהוא בעצם היה עד גיל חצי שנה בחופש מעבודה, ובגלל שאני עצמאית יותר יכלתי לבחור כמה אני נשארת בבית ומאזנת את זה, ואצלו זה בעצם היה מצב של הכל או כלום, כי הוא לא יכול להיות קצת יותר בבית, כי הוא לא עצמאי, אז הוא בעצם היה מום בבית וגם עזר לי, ואני חושבת שזה היה ממש חשוב גם לקשר שלו עם יונתן, כי בעצם הרבה פעמים אבות רק רואים את התינוקות כשהם חוזרים הביתה מהעבודה ולמקלחת וזהו, וכאן בעצם נוצר ממש קשר, ואני מרגישה היום שיונתן יכול להישאר עם מקס גם בלעדיי, ואין איזה קטע שהוא רוצה רק אמא, וכנל גם עם אמא שלי, סבתא שלו, שלוקחת חלק מאוד מאוד פעיל בחיים שלו. איך זה, אני לא בטוחה שאני עונה לך על השאלה, איך זה השפיע בהקשר של הפסיכולוגיה החיובית? יש המון דברים שאני מתרגלת ביחד איתו. למשל, אני מנסה כמה שפחות לעשות מולטיטסקינג כשאני נמצאת איתו. יש את המחקרים המרתקים שעשה דניאל קנמן כבר די מזמן, שהוא בדק איך אמהות מרגישות כשהן מעריכות משימות שונות שהן עושות מרחוק, וכשהן חובות אותן בפועל. ואחד הדברים המעניינים שהתגלו במחקרים שלו, זה שאמהות אומרות שילדים זה שמחה, וזה הדבר הכי כיף שיכול להיות, והכי טוב והכי בעל משמעות, אבל בתכלס, כשהם רואים הילדים דקה אחרי דקה, הם לא הרגישו כל כך טוב. היה איזה פער בחוויה, וזה משהו שאני זוכרת שחשבתי עליו הרבה, לפני שנהייתי אימא, שאני לא רוצה שזה יהיה ככה, שילדים זה כאילו נורא כיף ברעיון, ולא בפרקטיקה, אז אני גם ממש מקפידה על זה, שכשאני איתו, אני נוכחת, זה לא תמיד עובד ב-100%, אני משתדלת, אבל לפעמים יש אילוצים, אבל אני כן שמה את זה כל הזמן כאיזשהו מדד לנגד העיניים שלי, כמה אני מצליחה להיות באמת איתו ב-100%, וכמה אני מנסה לעשות עוד דברים על הדרך. עוד דבר זה בעצם תרגול והכרת תודה של הרגע הזה, זה משהו שאני עושה איתו מאז שהוא נולד, למרות שהוא עכשיו רק הגיע לשלב של בבא גגה, אז כל ערב לפני שהוא הולך לישון, אנחנו קוראים סיפור ביחד בערבים שאני איתו, שאני לא מרצה, ובסוף הסיפור אנחנו בעצם שואלים מה היה לנו טוב היום, ונכון לעכשיו אני עונה בשמו, אבל אני מאמינה שכשהוא ילמד לדבר, אז הוא יקלוט את הקטע ויתחיל גם לענות בעצמו. אז אני אומרת לו, היום היה לך ככה וככה עם סבתא, ויקרה לך סיפור, והיית בחוץ, וראית את אוסקר החתול, ואני בעצם עוברת איתו על הרגעים הטובים להערכתי. היו לו היום, וגם משתפת אותו בכמה רגעים שלי. עוד דברים שקשורים להקשר של הפסיכולוגיה החיובית, זה כמובן מיינדפולנס, שאני הרבה פעמים מנסה לתרגל ביחד איתו מדיטציה והתמקדות בנשימה, כי אני מבינה שהרבה זמן פנוי שהוא לא לעבודה ולא איתו אין לי, אז אני מנסה בעצם, תוך כדי שאני מלמדת אותו, גם לתרגל בעצמי, ומי שמכיר אותי יודע ששיטת התרגול הכי טובה שלי ללמד אנשים אחרים, זה שומר עליי חדה, אז פה יש לי ילד לעשות עליו את כל הניסויים, כמו שמקס אוהב לומר, שאני עושה עליו ניסויים פסיכולוגיים. מה עוד בהקשר של הפסיכולוגיה החיובית? אני משתדלת להסתכל על התמונה הגדולה ברגעים קשים. יש לא מעט לילות שאני לא ישנה יותר מדי. לא תמיד תינוקות מתנהגים כמו שאנחנו רוצים שהם יתנהגו. לפעמים הם בוכים ואי אפשר להרגיע אותם, ויש המון חוסר ודאות לגבי מה קורה ואיך מפסיקים את זה. אז אני קודם כל משתדלת להתייחס לזה בהומור ומתוך אנושיות משותפת, ולהגיד, אוקיי, אני אימא, כמו עוד הרבה אימאות אחרות שמתמודדות עכשיו עם הקושי הזה, ולא יודעות איך לפתור אותו, לא יודעות מה יגרום לבן או לבת שלהם להרגיש טוב, ואני מנסה כל מיני דברים, ועצם הניסיון הוא האתגר והוא הדרך, ואני לומדת תוך כדי, והוא לומד תוך כדי, אז אני בעצם חוזרת המון לדרך, ופחות לתוצאה, והאם זה בסדר או לא בסדר, אני מבינה שאני לומדת. דרך אגב, אני גם לא לוקחת חלק בכל מיני קבוצות של אימהות בפייסבוק, קבוצות שהרבה פעמים מאוד מלחיצות אחת את השנייה. אני לא לוקחת חלק בדברים האלה. פשוט כי אני מוצאת את זה קצת מתה, כמו חדשות, שיש תמיד חדשות רעות, אז אני מרגישה שבקבוצות האלה יש הרבה הלחצות ובעצם הוצאה איך אני אגיד את זה, מהסטטיסטיקה של הדברים. כלומר, כל אחד כותבת שם את הדברים הכי חמורים שלה, ואז כל אחד בטוחה שהילד שלה בסכנה, כי יכולים לקרות לו מלא דברים לא טובים. אז אני לא כל כך מעורבת בקבוצות כאלה. אני מקווה שעניתי לך לשאלה, אני יכולה לדבר על זה עוד שעות, אבל אני אעבור לשאלה הבאה, שהאמת שהיא קצת דומה. עידו זייפמן שואל, פסיכולוגיה חיובית, ילדים וניהול זמן, איך את מצליחה להתנהל בין כל המשימות, והאם את מרגישה שאת מצליחה לאזן בין עבודה לבית, ברמה היומיומית, כמה זמן את עובדת ביום, ובפרק בפודקאסט בפרט. אוקיי, אז אני אתחיל מהזמנים. בפודקאסט, כמו שאתם יודעים, אני מוציאה פרק פעם בשבועיים. כמה אני עובדת עליו, זה בערך בממוצע, משהו כמו 6-7 שעות, הכל כולל הכל. כולל לחפש אורח, לכתוב לו, לדבר איתו בטלפון, לפגש איתו, לשלוח את זה לאורח, להקשיב לפרק עוד פעם, להקשיב לפרק עוד פעם, להעלות אותו לפלטפורמות, לכתוב לו תקציר. אני מעריכה שמדובר במשהו כמו 6-7 שעות לפרק. יש פרקים שיותר ויש פרקים שפחות, זה גם מאוד תלוי באורח וכמה הוא עוזר לי ומוריד ממני עבודה. עכשיו אני בתקופה שאני משקיעה בזה קצת יותר, כי אני בדיוק מחפשת אורח חדש ועוד אין לי משהו שהוא יציב. כמה זמן אני עובדת ביום, אז זה גם יחסית משתנה. יש ימים שאני עובדת כל היום, מהבוקר עד הלילה. יש ימים בהם אני כמעט ולא עובדת, ואני יותר עם יונתן. בממוצע הייתי אומרת שאני אולי עובדת 8 שעות ביום, אבל האמת שאני לא יודעת אם זה יהיה באמת נכון. מה שכן, בשבת אני לא עובדת, ויש זמנים שאני ממש שומרת אותם ללא לעבוד, כדי להיות כמה שיותר עם יונתן. האם אני מצליחה לאזן בין עבודה לבית? אני חושבת על השאלה הזו המון, וזו שאלה מצוינת. אני חושבת שהתשובה היא עדיין לא. מאז שנהייתי אימא זה נהיה יותר מאתגר, ואני עוד לא לגמרי התקיילתי. על הדבר הזה. אני כן עושה שיפורים, אני אומרת יותר ויותר לא לכל מיני הצעות שאני מקבלת, שזה לא פשוט, אבל זה חלק מהעבודה שלי. כלומר, העבודה שלי ביני לבין עצמי, להגיד לא לדברים וכן למשפחה שלי. אז אני כן מרגישה שזה במגמת שיפור. חלק מזה זה גם הניסיון להציל יותר סמכויות בעסק שלי, בעצם לקבל יותר עזרה, אבל אני עוד לא מרגישה שאני לגמרי באיזון, מה שכן, אני בהחלט מתעסקת בזה, ואני שואלת את עצמי אחת לכל כמה ימים, האם אני מתקרבת לשם, האם יש שיפור, מהם המדדים שלי, איך אני יודעת. השיטות שאני בינתיים משתמשת בהן ועוזרות לי, זה לשאול את עצמי מראש מה אני עושה ומה אני לא עושה. כלומר, יש הצעות שאני אפילו לא שוקלת אותן, אני אומרת להן לא, באופן אוטומטי, כי אין לי זמן להכניס עוד משהו. אני כל הזמן שואלת את עצמי מה אני יכולה להוריד ולעשות פחות. למשל, לאחרונה החלטתי להשתתף פחות בתוכניות בוקר ממה שהתחלתי להשתתף. אני מצמצמת קצת את מספר הלקוחות שאני עובדת איתם, האנשים שאני עושה איתם תהליכים אישיים, שהאמת שזו רוב העבודה שלי. כיום יש משהו כמו 15 אנשים שאני עובדת איתם כל שבוע. אני מנסה קצת לצמצם את המספר הזה ולקחת פחות לקוחות חדשים. בהרצאות אני גם קצת מצמצמת. חוץ מזה, אני שמה מראש ביומן שלי חלונות, שאני ממש מסמנת אותם ביומן, שכתוב בהם לא לעבוד, כי אני יודעת שאחרת אני איכשהו אכניס לשם עבודה. מה עוד מבחינת ניהול משימות? נראה לי שאלה הדברים המרכזיים, ואני ממש, אני ממש בתהליך עם הדבר הזה. איזון זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ובמיוחד שמדובר בין כמה דברים שהם מאוד חשובים מבחינתי, גם המשפחה וגם המטרה שלי בעצם להפיץ את הידע בעולם. אני מרגישה שכדי שאני אפיץ אותו בצורה טובה, אני חייבת להיות חדה על זה בעצמי כל הזמן, ולוודא שאני מיישמת את הדברים, וחלק מהיישום זה בהחלט לעשות את האיזון הזה. חוץ מזה, יש לי ממש משבצות ביומן של דברים שאני עושה עם יונתן באופן קבוע, והם הם תקסים קבועים, כמו למשל שחיית תינוקות ובייבי יוגה, שזה דברים שאנחנו, הזמן איכות שלנו, וכמובן התקסים לפני השנה, אבל יש עוד זמנים שהם לא קבועים, מקווה שעניתי על השאלה. ליאת קמחי כותבת, אז ככה, איך את זוכרת ליישם את כל השיטות בעצמך? ואם את לא מיישמת את כולן, אז מה כן? האם גם לך קורה לעתים שלמרות הכל, לפעמים לא מצליחים להיות חיוביים? אם כן, איך את מצליחה לצאת מזה? והאם יש שיטות או מחקרים בפסיכולוגיה חיובית שאת לא מסכימה איתם? זהו לבינתיים, היא כותבת. האם אני זוכרת ליישם את כל השיטות בעצמי? זו שאלה קצת מעגלית, כי מה שאני לא זוכרת, אני כנראה לא יודעת שאני לא זוכרת, אבל יש כמה דברים שבכל תקופה נמצאים אצלי בראשית סדר העדיפויות, ואני משתדלת ליישם אותם באופן קבוע. יש דברים שהם נשארים שם תמיד, למשל תרגול מיינדפולנס, הכרת תודה, כתיבה ביומן, אלה דברים שאני באופן קבוע מיישמת אותם, ובצורה יומיומית, או מאז שיש לי ילד כמעט יומיומית. יש דברים שתופסים יותר ופחות תשומת לב בתקופות שונות. בתקופה האחרונה אני מתעמקת יותר בלחזק את הגוף שלי ובקשר בין הגוף לבין איך שאני מרגישה. אני משתדלת לעשות יותר ספורט מבעבר. אני גם רצה לפעמים וגם עושה כל מיני תרגילים אחרים. אז זה משהו שכרגע נמצא בעיקר בפוקוס שלי. עוד משהו שאני חושבת עליו הרבה בתקופה האחרונה, מעבר לעניין של האיזונים שדיברנו עליו קודם, הוא מערכות יחסים עם חברים והתפקיד שזה תופס בחיים שלי. אני בעצם הגעתי למסקנה שאני לא מבלה מספיק זמן עם חברים. לפני כן הייתי פוגשת פעמיים בשבוע חברים לכמה שעות, ולאחרונה החלטתי שזה יותר חשוב וצריך להקדיש לזה יותר זמן, ואני עושה על זה ממש, ממש צעדים אקטיביים של ליזום יותר פגישות עם חברים, להקדיש להם יותר זמן, לדבר איתם יותר בטלפון. לפני כן הייתי מקדישה לזה פחות זמן, שאולי עדיין יחסית הרבה זמן לאנשים אחרים, אני לא יודעת, אבל הייתי מאוד עסוקה, אני עדיין מאוד עסוקה, אבל בעצם לאחרונה הבנתי שצריך לתת לחברים ולזמן עם חברים מעמד יותר גבוה בסדר עדיפויות שלי, כי אנשים זה אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו, וזה ממש מתאים באנרגיה. אז זה עוד משהו שלאחרונה אני נמצאת עליו בפוקוס גבוה. אני שואלת את עצמי הרבה שאלות על מי הם החברים שלי, עם מי אני רוצה לבלות יותר זמן, איזה אנשים הכרתי לאחרונה, איזה שיחות הן פחות משמעותיות, איך אני יכולה להפוך אותן ליותר משמעותיות, איך אני מנצלת את זמן החברים שלי בצורה שהיא באמת מתאינה אותי באנרגיה ופחות בסמול טוקים ודברים שאותי באופן אישי לא ממלאים. האם קורה לי לפעמים שלמרות הכל לא מצליחים להיות חיוביים? בוודאי. אני גם בן אדם. אני חושבת שכל אחד מאיתנו לא תמיד חיובי. איך אני יוצאת מזה? אני חושבת שאחד הדברים החשובים שלמדתי בשנים האחרונות זה לא לקחת את עצמי כל כך ברצינות. וגם כשאני מוצאת את עצמי רוטנת או לא חיובית בדרך שתרצי לקרוא לזה, מצב רוח לא טוב, אני אני קודם כל יודעת שזה יעבור, אני יודעת שזה זמני, אני מסוגלת גם באותו רגע קצת לצחוק על עצמי, ולעשות בתוך הראש שלי כמו מין חיקוי כזה של עצמי. כשאני עושה את זה לעצמי זה בסדר, מישהו אחר כמובן לא יכול לחכות אותי ושזה יעבור בסדר ברגע הזה, אבל אני כן מצליחה להסתכל על עצמי קצת ממרחק, גם באותם הרגעים. חוץ מזה, יש לי כל מיני דברים שאני עושה כשאני מרגישה פחות טוב. אני מדברת עם אנשים, אני כותבת על זה. לפעמים אני יוצאת להליכה או ריצה כדי להתעברר. אני חושבת שהדבר הכי חשוב שמנחה אותי זה להיות פרואקטיבית בתוך הדבר הזה. כלומר, לשאול את עצמי מה יכול לעזור לי ולהשקיע בזה כדי להרגיש יותר טוב. אני יודעת גם איזה דברים יגרמו לי בסבירות גבוהה יותר להיות לא חיובית, כמו שאת קוראת לזה במרכאות. למשל, אצלי, אם אני לא ישנה טוב או אם אני לא ישנה בכלל, זה מאוד משפיע על המצב רוח שלי. לא מזמן ישנתי איזה שעתיים בלילה והייתי צריכה לנסוע אחר כך לחיפה, וממש הרגשתי שאני יותר עצובה, שיש לי פחות כוח, שאני פחות אקטיבית, שיותר התחברתי לחוויה של לא מעט אנשים מדוכאים שאני שומעת. הצלחתי ממש להרגיש את הכיוון הזה ואת ההשפעה שיש לחוסר שינה עליי. כמובן שרשמתי את זה לעצמי והחלטתי להיות אפילו עוד יותר חדה כמה שאני יכולה, לא תמיד זה בשליטה שלנו, אבל להקדיש יותר זמן לשינה, ועל כמה ששינה זה משהו שהוא חשוב, הוא הבסיס להכל. עוד דברים שגורמים לי להיות לא חיובית לפעמים זה בירוקרטיה. אני ממש שונאת בירוקרטיה. אני מנסה לאזן את זה גם עם לעזר באנשים אחרים שקצת פחות שונאים את זה. אבל שוב, אני מזכירה לעצמי שזה זמני ושיש עוד אנשים שמרגישים כמוני. הנושא של האנושיות המשותפת הוא מאוד חשוב. לפעמים אני מנסה למצוא את הדבר המעניין בתוך אותה סיטואציה. אם דיברנו קודם על חוסר השינה, אז אני שואלת את עצמי בעצם מה מעניין בחוויה של לישון פחות. לפעמים זה קצת פאזינס של המחשבה, החוויה של העייפות. כלומר, אני גם מנסה להיות סקרנית לחוויה שלי. מקווה שעניתי לך. רגע, אני רואה שאת שואלת, האם יש שיטות או מחקרים בפסיכולוגיה חיובית שאת לא מסכימה איתם? צריכה לחשוב על זה. קשה לי לשלוף את זה מהמותן, פשוט גם כי פסיכולוגיה חיובית זה מין תחום שהוא גובל בעוד הרבה תחומים אחרים. בטוח יש דברים שאני פחות משתמשת בהם. יש תרגלים שאני פחות משתמשת בהם, אני לא יודעת אם זה בגלל שאני פחות מסכימה איתם, או שהם פחות מרגישים לי רלוונטיים בשבילי, אבל אין לי תשובה בשלוף כרגע לדבר הזה. השאלה הבאה של קרן גרינוולד. היי קרן. אז קרן כותבת, איזה כיף, הייתי רוצה לדעת מה המשמעות בעינייך ולגישת הפסיכולוגיה החיובית כאישה, לקיים קשרים עם חברות או נשים אחרות, ועד כמה יש לכך השפעה על איכות חיינו. אוקיי, אז נגעתי בזה קצת בשאלה הקודמת על זה שזה מאוד משמעותי בעיניי לקיים קשרים. אני לא בטוחה לגבי חברות או נשים לעומת גברים, אבל מערכות יחסים בהחלט בהחלט חשוב. בעצם מערכות יחסים זה אחד הגורמים הכי משפיעים על איכות חיים ועל אושר. יש אפילו מודלים של אושר, למשל המודל של מרטין סליגמן, שמדבר על 5 נדבכים של אושר ואיכות חיים. הוא מקצר את זה במודל שנקרא פרמה, ש-P זה positive emotions, זה רגשות חיוביים, E זה engagement או מעורבות, R זה relationships, מערכות יחסים, M זה meaning, משמעות, ו-A זה accomplishments. ובעצם החלק של מערכות יחסים, יש על זה המון מחקרים שאפילו גורסים מערכות יחסים זה המנבא הכי חזק שיש לאושר שלנו. אז מערכות יחסים בעיניי זה הכל, זה לא רק חברות, זה גם מערכות יחסים עם משפחה, עם הבן זוג, עם הילדים, עם חברים, עם אנשים שאני נמצאת איתם בעבודה. יש לזה השפעה מהותית על איכות החיים שלנו. אני חושב שכל אחד יכול להיזכר במקרים שמערכת יחסים הייתה ממש עוגן ומשהו שהוא מתאים בשבילו. לעומת זאת, מערכות יחסים גם יכולות להיות מאוד הרסניות ברגע שהן לא טובות ולא איכותיות, ולפעמים אפילו יותר רעות מזה. זה משהו שאני חושבת על זה הרבה, על מערכות היחסים שלי ואיך אני יכולה לשפר אותן, איך אני יכולה להיות יותר טובה לאנשים שנמצאים סביבי ואני חברה שלהם. גם הפסיכולוגיה החיובית תומכת בגישה הזו, יש כל מיני כלים שיכולים לעזור לנו לשפר מערכות יחסים. למשל, דיברנו על זה בפרק עם מילה רחם עם אנגל, על הכלי של הכרת תודה במערכות יחסים, של כתיבת מכתב תודה, של להעריך איך בן אדם מסוים משפיע על החיים שלנו וכמה אנחנו רוצים להגיד לו תודה. אני ממליצה לחזור לפרק הזה, אבל בגדול הכלי הוא לכתוב מכתב תודה והערכה למישהו שהשפיע עלינו. אז זה משהו שאני לא תמיד מיישמת אותו במכתב, הרבה כן, אבל אני הרבה אומרת פשוט, מתקשרת לאנשים ואומרת להם, אתם יודעים, אני ממש מעריכה אתכם, למדתי מכם ככה, עשיתי ככה, לא רק חברים דרך אגב, גם אנשים פחות קרובים, או אנשים שאני עובדת איתם, יוצא לי לא מעט לחלוק איתם את ההשפעה שיש להם על החיים שלי. אז אני מאוד דוגלת בלפרגן ולהגיד לאנשים מה הם בשבילי, וגם בלחתוך מערכות יחסים שלא עושות לנו טוב. יש את הפילוסוף סנקה, שכבר לפני 2000 שנה דיבר על זה שאנשים מאוד מאוד חסכנים וזהירים על הכסף שלהם, שהם אומרים, אם מישהו עכשיו ייקח לי 200 שקל, אני ממש אתעצבן. אבל הכסף זה משהו שיכול ללכת ולחזור. אני יכולה היום להרוויח קצת כסף, מחר יותר כסף, אני יכולה להפסיד כסף, מחר להיות מיליונרית. לעומת זאת, זמן זה משהו שהוא המשאב היחיד שבאמת מתקלה בצורה אבסולוטית, ועליו אנחנו הרבה פחות חדים מאשר על הכסף שלנו. יש לנו הרבה פחות בעיה להשקיע שעתיים במשהו שאנחנו לא אוהבים לעשות, מאשר לבזבז 200 שקל. ובעיניי זו טעות. רגע. בעיניי זו, שנייה, יש לי פה מיקרופון נופל. אוקיי. אז בעיניי זו טעות, וגם במערכות יחסים אני מנסה הרבה לחשוב על העיקרון הזה, של כמה זמן אני משקיעה ועם מי, ומה זה עושה לי. השאלה הבאה של נועה ביק פלמבאון. אומרת, בהצלחה, אני אשמח לדעת האם יש הרגלים חדשים שהכנסת או צאת מחייך בעקבות הפסיכולוגיה החיובית. וואו, יש המון. א', זה לא רק הוצאת, אלא זה כל הזמן נכנס ויוצא. אני כל הזמן שואלת את עצמי, מה צריך להשתנות, איך הדברים צריכים להיראות. משהו שהוא עולה לי עכשיו כשאת שואלת, זה קודם כל העניין של נוכחות ברגע הזה. לעשות פחות דברים בו זמנית, פחות למקסם כמה דברים ביחד, ויותר להתמקד בכל פעם במשימה אחת, בבן אדם אחד, בשיחה אחת. זה משהו שמאוד נכנס לחיי, קנה לגבי השכות דעת. פעם היו לי התראות בטלפון, במחשב, היום ההתראות מבוטלות, אני לא מקבלת נוטיפיקיישנס, הטלפון שלי כמעט כל הזמן על שקט, אני רק נכנסת לוואטסאפ ורואה מה קורה שם, ולא בעצם און דימנד עוברת לוואטסאפ כשאני מקבלת הודעה. אז השכות דעת הן מאוד, מאוד התחדדו בשנים האחרונות. הנושא של חדות על הזמן שלי, מה אני מוכנה לעשות איתו, מה אני לא מוכנה לעשות אותו איתו, להגיד לא לאנשים אחרים, זה משהו שהוא מאוד השתנה בשנים האחרונות. פעם הייתי יותר מתפשרת על הזמן שלי, יותר עושה דברים שלא כל כך בא לי לעשות, והיום אני יותר יודעת לתקשר בצורה נחמדה מה אני לא מוכנה לעשות או מה אני לא רוצה לעשות. וזה בעיקר בזכות הפסיכולוגיה החיובית שעוזרת לי להיות יותר נאמנה למה שחשוב לי. עוד דברים שנכנסו מהפסיכולוגיה החיובית, העניין של הספורט תופס יותר מקום בחיים שלי, להעריך את מה שקורה, לשים לב על מה אני מדברת וכמה תשומת לב אני מקדישה לדברים מסוימים. העניין של עשייה, של עצם העשייה גוררת מוטיבציה, גוררת עוד עשייה, גוררת עוד מוטיבציה. בעצם אני הרבה מאוד נמצאת בעשייה, כי אני מבינה שזה מה שא' גורם לי להתקדם, וב' גורם לי להבין מה אני רוצה לעשות ומה אני לא רוצה לעשות. אז אני משתדלת להיות פחות במרווח ההחלטה וההתלבטות, ויותר במרווח העשייה. עוד הרגלים שהכנסתי, הוצאתי מהחיים שלי, מהפסיכולוגיה החיובית, על הכתיבה, דיברתי קודם, לכתוב את הרגשות שלי, את המחשבות שלי, יותר להבין שאני יכולה לקחת את המחשבות שלי כמחשבה. יש דברים שקשה לי להפריד ולהגיד, זה לקחתי מהפסיכולוגיה החיובית, זה לקחתי מ-CBT או טיפול קוגניטיבי או אימון, אבל יש הרבה כלים שאני מיישמת עם אנשים שכמובן גם בחיים שלי הם מאוד, מאוד נוכחים. אני חושבת שזה מה שעולה לי כרגע, מקווה שעניתי לך על השאלה. דוד שימון שואל, על איזה ספר את ממליצה בנושא הפסיכולוגיה החיובית? וואו, יש המון ספרים. הספרים של טל בן שחר, דוקטור טל בן שחר, מצוינים, באושר ואושר, אושר אפשרי. הספרים של מרטין סליגמן, פרופסור מרטין סליגמן, פלואו באנגלית, אותנטיק הפינס, אושר אמיתי, קוראים לזה בעברית, ילדות אופטימית. ספרים של סוניה לובומירסקי, מיתוסים על אושר, האיך של האושר. ספרים של קארול דווק, כוחה של נחישות, ספר מצוין. ספרים על מיינדפולנס של אלן לנגר למשל, ספר מעולה. ספרים על הרגלים של צ'רלס דויג, ספר מעולה. מה עוד? ספרים של שון אקור, גם ממש טובים. זה ככה ספרים שהייתי ממליצה להתחיל איתם. חגית ונוגרד אומרת, רעיון מהמם, איך הגעת לתחום של הפסיכולוגיה החיובית ולמה דווקא לזה? מרגישה שהתחום הזה עוזר לאנשים יותר משאר השיטות כמו NLP, קואוצ'ינג ועוד, ואת מצליחה ליישם את זה בכל התחומים בחיים, וכשבאים אלייך לטיפול או אימון, אפשר לטפל בכל תחום דרך הפסיכולוגיה החיובית, או שאת נעזרת בעוד שיטות אחרות. אוקיי, שאלת פה כמה וכמה שאלות חשובות וגדולות. אז איך הגעתי לתחום של הפסיכולוגיה החיובית? דרך אגב, התראיינתי על הנושא הזה בפודקאסט של יור פרנקל, פעם די פירטתי שם את הדרך שלי, אז אם בא לכם לשמוע על זה עוד יותר בפירוט, אתם מוזמנים להציץ אצלו בפרק, אני חושבת שזה היה 35. איך הגעתי לתחום? אז אני אספר בקצרה, כי גם לזה אפשר לעשות פרק שלם, שלמדתי פסיכוביולוגיה, שזה שילוב בין פסיכולוגיה וביולוגיה, בדגש על מדעי המוח. שם נחשפתי בעיקר לצורת החשיבה המחקרית שהשפיעה עליי, כלומר לראות דברים שהם evidence-based, לחשוב על הדברים בצורה ביקורתית, לא לקחת כל דבר, כל עצה, כל שיטה, אלא באמת קצת לזכור להרים גבה ולבדוק את הדברים. במקביל, הרבה דברים קרו במקביל, אז אני לא מספרת את הכל לפי בדיוק הסדר הכרונולוגי, אבל במקביל למדתי, עשיתי מחקר נוירופסיכיאטרי במעבדה של דוקטור שחר ארזי בבית חולים הדסה עין כרם. גם שם הרגשתי את המרחק ביחד עם התואר שיש בין האקדמיה, שמאוד מעניין, עשיתי שם מחקרים באמת מרתקים, ופרסמתי שם כמה מאמרים, ובאמת היה לי מאוד מעניין לעסוק במחקר, אבל הרגשתי את הפער המטורף שיש בין השטח לבין האקדמיה. עוד במקביל, עבדתי בתוכנית חברתית, התנדבתי בתוכנית חברתית שמאוד השפיעה עליי, שנקראת אוניברסיטה בעם, שבעצם מביאה אוכלוסיות מוחלשות לשערי האקדמיה. אנשים שמעולם לא הייתה להם הזדמנות ללמוד, בין אם זה מסיבות כלכליות או מסיבות חברתיות או כל מיני סיבות. היו לי שם נשים שהיו מכורות לשעבר, נשים עגונות מהקהילה החרדית, נשים שהיו אסירות משוחררות, נשים עם בעיות כלכליות, באמת מאוד מאוד מגוון, שבעצם הגיעו לשערי האקדמיה, ואני הייתי צריכה ללמד את הכיתה שלי כל שבוע על נושאים נבחרים בפסיכולוגיה. הייתי אז סטודנטית, כשבכל פעם היה שיעור בנושא אחר, אבל החשיבה כל הזמן הייתה, בוא ניקח את מה שהכי מעניין, הכי רלוונטי, הכי שימושי לחיים, ונלמד את זה. לא סתם נלמד תיאוריות ודברים שהם לא מחוברים לחיים. ושם התחדד אצלי המקום הזה של מה באמת פרקטי וחשוב. באחד השיעורים בעצם בחרתי ללמד על פסיכולוגיה חיובית. האמת שאז עוד לא ממש הכרתי את התחום, אבל זה היה כמו כל שאר השיעורים שבניתי, זה היו דברים יחסית בסיסיים. אבל מצאתי את עצמי, תוך כדי שאני בונה את השיעור, בעצם נכנסת לפלואו מטורף, ממש ממש נהנית, ואיכשהו במקום לבנות שיעור של לא יודעת, 40 דקות, שעה, מצאתי את עצמי קוראת ספרים על גבי ספרים ומסכמת מאמרים ויוצקת בעצם חומר למשהו שאולי 5 שיעורים או 8 שיעורים, ובעצם קלטתי שיש פה משהו שאני, כשאני לומדת אותו, אני אומרת, וואו, איפה זה היה כל הזמן הזה? למה לא למדתי את הדברים האלה שהייתי בת 3? למה הייתי צריכה להגיע לכל החיים בלי להיחשף לדברים האלה, ולמה כל שאר האנשים לא מכירים את זה? ובעצם גם כשעברתי את השיעור וראיתי את ההשפעה של הכלים והתרגילים על נשים שבאמת לא עברו דברים פשוטים בחיים שלהם, וכמה הן פורחות, וכמה לדבר על אושר ולחשוב מה יגרום לי להיות מאושר ולנקוט צעדים, זה משהו שהוא כל כך פותח. ומשם החלטתי שאני הולכת להתעמק בזה עוד ועוד. לא הייתה לי איזו תוכנית גדולה על מה לעשות עם זה, אלא פשוט התחלתי להתעמק בזה כי אהבתי את זה. ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי, אני קוראת לזה, פתחתי לעצמי תואר עצמאי משלי, כי פשוט הקדשתי יותר ויותר זמן לפיתוח של התחום הזה אצלי. קראתי כל מאמר שמצאתי, כל ספר, השקעתי בזה שעות על גבי שעות, עד שמתישהו החלטתי שאני רוצה להעביר את זה הלאה בצורה יותר רצינית. הרגשתי שכבר צברתי המון ידע, ואני רוצה שאנשים יכירו אותו, אני רוצה שאנשים ידעו את זה. והתחלתי מלהציע לאותה תוכנית חברתית, שאחרי, בסוף השנה, אחרי שהתוכנית כבר נגמרה, החלטתי להציע להם בעצם להעביר קורס על פסיכולוגיה חיובית שבניתי לאותה נשים שלימדתי. הייתי בטוחה שהם יגידו לי לא, הייתי צריכה לעזור מלא מלא אומץ כדי להציע להם את זה, אבל עשיתי את זה והם הסכימו ואפילו התלהבו שהייתי מאוד מופתעת, ולהפתעתי נפתחו ישר 2 קורסים, היה לזה המון ביקוש, ובעצם התחלתי ככה מלבנות קורס של 10 מפגשים, של 2 שעות כל פעם, לשתי קבוצות במקביל, וכמה שעשיתי את זה יותר, זה רק התחזק לי והתחזק לי, ובמקביל המשכתי ללמוד והמשכתי ללמוד והמשכתי ללמוד, עד שהחלטתי שאני יוצאת עם זה עוד החוצה, ובעצם פתחתי עסק, והתחלתי להעביר את הקורסים לקהל הרחב, כשבהתחלה זה היה בקטע של רק תבואו, אני רק רוצה לראות שזה באמת מעניין אנשים, הקורסים היו סופר זולים, באמת זה מחירי בדיחה, הייתי אפילו מפסידה על זה כסף אחרי כל ההשכרות של החדרים ולוגיסטיקות, אבל זה לא עניין אותי. כל מה שעניין אותי זה להעביר את זה הלאה ולראות שזה עובד, לראות שאנשים רוצים את זה, ובהתחלה היה ממש קשה, ממש ממש קשה להקים עסק, להביא אנשים היו מאוד מאוד חשדנים כלפיי, אמרו לי מה, מי את בכלל, למה שנבוא, גם אני יכולה ללמד קורס כזה. קיבלתי לא מעט תגובות גם שליליות, אבל אלה שהגיעו לקורס היו מאוד מרוצים, ונוצרו שם תהליכים מדהימים. ועם הזמן הקורסים התפתחו והתפתחו, והעברתי עוד ועוד קורסים. זה כמובן מאוד בקצרה, היו המון, חשוב לי לתת גם את הצד הקשה שהיה בסיפור הזה, שפניתי לכל מיני עמותות ואגודות וארגונים ולהציע להם את התכנים, וקיבלתי לא ברוב המוחלט של המקרים, וגם לא יחסית מייבש כזה של טוב חמודה, תחזרי לתלם שלך, לכי תעשי איזה, לא יודעת, עוד קורס או עוד תואר או עוד משהו, ותלמדי משהו ברור עם מסלול מוגדר, כי פסיכולוגיה חיובית, אף אחד לא שמע על זה, וזה גם לא מעניין אף אחד. אבל החלטתי להמשיך בכל זאת, והייתי עושה המון הרצאות פתוחות לקהל הרחב, שבהתחלה הגיעו להם 3.5 אנשים, שאחד מהם היה אח שלי, והשני היה בן זוג שלי. אז זה לא הלך קל בדרך, אבל כן הרגשתי כל פעם, שגם אם בא בן אדם אחד, או גם באים 2 אנשים, אז גם איתם היה כיף, והרגשתי שעשיתי משהו שהוא מועיל. ועם הזמן זה התרחב יותר ויותר. העברתי עוד קורס ועוד קורס ועוד מחזור, ובשנה הראשונה, אני חושבת, בשנה וחצי, אני כבר לא זוכרת בדיוק, אבל העברתי משהו כמו 14 מחזורים של קורס, שכל פעם השתנה, ומשם דבר הוביל לדבר. אנשים שהיו בקורס ביקשו ממני לבוא לעשות הרצאות בכל מיני מקומות. היו כאלה שאמרו, אני רוצה להיפגש איתך גם אחד על אחד, וליישם את הדברים לבד, ככה התחילו גם הפגישות. במקביל, כמובן, המשכתי ללמוד, למדתי אימון פסיכולוגי תוך כדי הדרך באוניברסיטת תל אביב, ובהמשך טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT. בהמשך לשאלה השנייה שלך, האם אני משלבת עוד תחומים, אז כן, אני משלבת עוד תחומים, גם אימון פסיכולוגי וגם טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ועוד כל מיני שיטות טיפול שהתפתחו מתוך הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. אבל אני חייבת להגיד בכנות שלמרות שהמשכתי ואני עדיין ממשיכה ולומדת כל הזמן בכל מיני מסגרות, המקום שאני לומדת בו הכי הרבה הוא לבד, באופן אוטודידקטי. אני קוראת המון 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 ספרים והמון מאמרים, ואני רואה המון הרצאות והמון הדרכות של טיפולים, ואני לוקחת הדרכה כשאני מוצאת מישהו שאני ממש מעריכה אותו, אני הולכת אליו באופן פרטי, ואני מבקשת ממנו שילמד אותי דברים. ככה שאני נשארת כל הזמן מאוד חדה על מקורות הלימוד שלי ועל זה שאני כל הזמן ממשיכה ללמוד. עכשיו, את שואלת למה דווקא זה? קודם כל, אני מאוד אהבתי את העיקרון שהתחום הזה הוא מבוסס על מחקר, בניגוד לדברים שכתבת פה, כמו למשל NLP. אני לא ארחיב על NLP, אני רק אגיד בקצרה שזו שיטה שנקראת פארה-פסיכולוגית, כלומר, היא לא מבוססת על פסיכולוגיה ועל מחקרים, אלא היא משתמשת במונחים פסיכולוגיים, אך ללא הבסיס המדעי שעומד מאחורי המונחים האלה, למילים כמו נוירו ולינגוויסטיק ופרוגרמינג, הקיצור של NLP, זה מילים שהן בעצם לא נשענות באמת על נוירו ועל המנגנונים המוחיים, אז זה רק לדוגמה על NLP, כמובן יש עוד הרבה שיטות אחרות, אבל מה שאני מאוד אהבתי בפסיכולוגיה חיובית, כמו גם בשיטות האחרות שבהן אני משתמשת, זה גם העניין הפרקטי, אבל גם זה שזה מבוסס על מחקר, כי כלים ושיטות יש הרבה, אני הרגשתי שצריך משהו שיעשה את הסדר הזה, בין עצות וכלים שאנחנו שומעים בכל מקום, לבין מה שבאמת עובד, כי לא הכל באמת עובד, יש שיטות שיכולות אפילו להזיק לנו, אז אני הרגשתי שאני לא יכולה להתנהג או לטפל או לאמן שלא בצניעות מתוך מה שאני רק חושבת שנכון, אלא אני צריכה איזשהו בסיס ידע שהוא יותר מעמיק ויותר ביקורתי כלפי הדברים. חוץ מזה, הייחוד של הפסיכולוגיה החיובית זה כמובן הדגש על התפקוד האנושי הטוב ועל מה שבאמת עובד לנו ומה שחזק בנו, שזה מאוד שונה מהמון שיטות טיפול אחרות שבדרך כלל מתמקדות במה שלא עובד ואיך מתקנים את זה. אני הרגשתי שהפער הזה בין ההסתכלות הפסיכולוגית בהכללה כמובן על זה שאנחנו לא מתפקדים, שיש מה לתקן בנו, שאנחנו מקולקלים, למקום של הפסיכולוגיה החיובית שאומר, "היי, יש דברים שעובדים בנו, יש חוסן נפשי ויש חוזקות ויש עושר ויש הצלחה ויש מערכות יחסים טובות, ואנחנו יכולים ללמוד איך למקסם את הדבר הזה, איך להשתמש בזה." זו גישה שמסתכלת על הבן אדם, ואני מרגישה שהיא נותנת לו קצת יותר קרדיט, וקצת יותר דברים שמתפקדים בו, ובמקום רק לשאול מה לא עובד ואיך מתקנים את זה. האם אני מצליחה ליישם את זה בכל התחומים בחיים? בטוח שלא, אפשר תמיד הכל וכלום, ותמיד ואף פעם, וכל המילים הקיצוניות האלה. אני בהחלט משתדלת, אני בהחלט חושבת על זה, אני עושה צעדים, אני עושה ניסויים, אני בטוח לא מיישמת את זה בכל תחום, בטוח יש מקומות שאני נופלת בהם, גם אני כמובן במסלול ובדרך ובהתפתחות, אני חושבת שזה יהיה לא מדויק להגיד שאני מיישמת את זה בהכל. גם במיוחד כשאני עובדת עם אנשים בתהליכים אישיים, אז אני נורא אוהבת את זה שעם כל אחד שאני עובדת איתו, אני מצליחה להתחבר למקום שהוא נמצא בו מזווית קצת אחרת, וזה גם מזכיר לי דברים שאני רוצה יותר לעבוד עליהם ויותר לשים עליהם דגש, ככה שזו מין התפתחות משותפת כזאת. שנייה, אני שותה מים. אוקיי. עוד שאלה שהייתה לך, כשבאים אלייך לטיפול או אימון, האם אפשר לטפל בכל תחום דרך הפסיכולוגיה החיובית, או שאת נעזרת גם בשיטות אחרות? אז קודם כל, נחזור להכל ותמיד וכלום ואף פעם, אז בהכל אי אפשר כלום. אפשר להיעזר בפסיכולוגיה החיובית להמון דברים, בטוח לא להכל. אני נעזרת גם בשיטות אחרות, כמו שאמרתי, בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ובאימון. כשאנשים מגיעים אליי, הם באמת מגיעים עם דברים מגוונים, עם מטרות מגוונות, עם קשיים מגוונים, ואולי נעשה גם על זה פרק פעם, על כל מיני מקרים, מקרים מהשטח, אבל אנשים מגיעים למשל מהכיוון של שינוי קריירה או שינוי הרגלים, יש המון אנשים שאני עובדת איתם על, על שינוי אורח חיים, הרגלי אכילה, אנשים שכבר ניסו כל דיאטה אפשרית, על שיפור מערכות יחסים, על יש אנשים שמרגישים שהם לא מספיק מאושרים, ולא כי חסר משהו בחיים שלהם, אלא כי פשוט הם לא מספיק מאושרים, ככה הם מגדירים את זה. יש להם הכל, אבל בכל זאת הם מרגישים את זה משהו ריק, אז אנחנו שם בהחלט מתרגלים המון כלים של הפסיכולוגיה החיובית. ביחד עם עוד שיטות אחרות, גם עם שינוי של מחשבות לא מקדמות, ועם שינוי של התנהגויות שלא מקדמות אותנו. אני חושבת שאי אפשר להפריד את התחום של הפסיכולוגיה החיובית בצורת מעבדה מתחומים אחרים. בסוף התחומים הם שכנים. כמו שספורט ותזונה פוגשים אחד את השני, ורפואה ותזונה נפגשים איפשהו, אז גם פסיכולוגיה חיובית פוגשת את תחומי הטיפול והאימון האחרים, ואני בעצם עושה את ההתאמה של הכלים שאני משתמשת בהם בהתאם לבן אדם שיושב מולי. אני מקווה שעניתי לך על השאלה. אסף שולוויץ, שלום, אומר, רעיון מצוין לפרק, תודה ותודה למי שהציע. השאלות שלי, מאיפה היה לך את האומץ להמציא תחום, להתמקצע בו ולצאת לדרך עצמאית בפיתוח קריירה שלא הייתה מוגדרת לפני כן? כלומר, נראה לי שהעבודה שלך לא נכנסת לאף מקצוע קיים. האם היו חששות בתחילת הדרך? את עושה המון פרויקטים במקביל, איך את מחלקת את הזמן שלך, איך את מחלקת את הזמן בין עבודה לחיים עצמם. בנוסף, אשמח לשמוע אם יש לך טיפים לא בנהלים בנושא ניהול זמן. אוקיי, אז יש פה הרבה שאלות, בואו נתחיל אחת-אחת. מאיפה היה לי את האומץ להמציא תחום, להתמקצע בו ולצאת לדרך עצמאית? אז קודם כל לא המצאתי את התחום של הפסיכולוגיה החיובית, אבל בהחלט הייתי מהאנשים הראשונים, או לא יודעת אם הראשונים, אבל המתחילים בארץ שהתחילו ליישם את התחום ולהפיץ אותו. מאיפה היה לי את האומץ לעשות את זה? האמת שזו שאלה שאני מקבלת אותה הרבה. אני חושבת שלא התחלתי מזה שאני עכשיו הולכת להמציא תחום או אומץ לעשות משהו לא קיים, אלא באמת התחלתי פשוט מתוך עניין מאוד מאוד חזק לעצמי ומתוך מטרה ותחושת שליחות להפיץ את הדבר הזה כמה שיותר הלאה. לא עשיתי את זה בבת אחת. כמו שסיפרתי, התחלתי להתפתח עם הדבר הזה עוד בזמן הלימודים. כשבניתי את הקורסים הראשונים שלי, זה לא היה הדבר היחיד שעשיתי, עוד עבדתי עדיין בתוכנית באוניברסיטה בעם, אז כבר לא התנדבתי, אלא עבדתי שם בתור רכזת, בעצם הדרכתי מדריכים, אז הרגשתי שיש לי איזושהי קרקע שהיא קרקע בטוחה, הייתי בחצי משרה שהייתה בעצם אולי יותר מחצי משרה, אולי 75% משרה, שקוראים לה חצי משרה, בתוכנית חברתית, ובשאר הזמן בעצם פיתחתי את הדבר הזה, אז זה לא היה מאפס. חוץ מזה, קיבלתי עזרה. ההורים שלי מאוד מאוד תמכו בי, והאמינו בי, ואמרו לי שאני צריכה לעשות את מה שאני אוהבת, וגם נורא התחברו לתחום ולמה שאני רוצה לעשות, והם גם נתנו לי את התחושה שהם פה בשבילי גם מבחינה כלכלית, כשאני לא רק את התחושה, אלא גם בתכלס, אבל שהם פה בשבילי בזמן שאני בונה את עצמי, ובאמת בהתחלה היה מאוד קשה. הייתי עובדת, גם דרך אגב כשסיימתי עם אוניברסיטה בעם, אבל הייתי עובדת הרבה 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 יותר ממה שאפשר לקרוא לו משרה מלאה. הייתי עובדת אולי 16-17 שעות ביום, ומרוויחה מזה קצת מאוד כסף. אבל כמו שסיפרתי קודם, לא הייתי עושה את זה בשביל הכסף, אלא כי זה באמת עניין אותי ואהבתי את זה והאמנתי בזה, וגם ידעתי שזה באמת חשוב וטוב, ויש סיכוי טוב שזה יצליח ויתפתח למשהו. אז אני לא יודעת אם אני יכולה לקחת את הקרדיט או לא יכולה לקחת את הקרדיט על אומץ, אבל גם הייתה לי בהתחלה עבודה שהרווחתי בה מעט כסף בשאר הזמן, וגם ההורים שלי תמכו בי ועזרו לי, ככה שלא היה לי משהו שממש לחץ עליי מהכיוון הכלכלי. מה שכן, לא הייתי צריכה לעשות גם איזושהי השקעה לעסק הזה, אולי בניגוד לעסקים שלא יודע, צריכים קודם לקנות מקום או לבנות משהו שדורש השקעה מאוד גדולה באופן ראשוני, בגלל שהעסק שלי והפעילות שלי היא מורכבת בעיקר מהזמן שלי, אז זה בעצם היה לאמר עם הזמן שלי, ולא הייתי צריכה איזשהו הון ראשוני כדי להתחיל. מבחינת מה שכן הרגשתי שאני צריכה המון אומץ, זה באמת בהתמודדות מול אנשים, מה יגידו, מה יחשבו, האם אני מספיק טובה, מי אמר שאני יכולה לעשות את זה, ואני חייבת להגיד שזה שאלות שאני מתמודדת איתן עד היום, כמובן שאני כבר מרגישה אחרת לגמרי מבתחילת הדרך, כי אז עוד לא היו לי את הפידבקים מהשטח, אז היה עוד בעיקר אצלי, והיום אני יודעת שאני מקבלת המון פידבקים שזה מועיל לאנשים, אז אני מרגישה אחרת. אבל בהתחלה בהחלט הייתי צריכה להסתכל לתגובות הלפעמים מאוד לא נעימות בעיניים, ולשאול את עצמי שאלות מאוד קשות. ואני חייבת לומר שאני גם משתפת אנשים הרבה שהעסק שלי זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב והכי עמוק והכי מעורר לפעולה שהיה לי בחיים. אני כל הזמן מתמודדת עם מחשבות לא מקדמות, עם תגובות של אנשים אחרים, החל מאנשים שמתעניינים בפעילויות שלי, ואנשים שנמצאים בהרצאות שלי, וכשאני כותבת כתבות בארץ, אני לפעמים מקבלת פידבקים, באמת, אם פעם אחת תגוללו למטה, ותראו את הפידבקים, אתם תראו שזה ממש לא רק פרחים ושושנים, יש המון אנשים שנראה שלעקוץ ולהעליב או להחיב, זה ממש ספורט בשבילם. אז אני גם מקבלת המון פידבקים לא טובים, וזה המון עבודה מהצד שלי, לעשות את הסדר בין, אני עוזרת למי שאני עוזרת, אני לא עוזרת לכולם, לא כולם אוהבים את הדרך שלי, לא כולם אוהבים את מה שאני עושה, אבל יש הרבה שכן, ובזה אני מנסה להאחז. כמובן שאני גם מסתכלת על הפידבקים האלה ומנסה ללמוד מהם. יש פידבקים שיש יותר מה לעשות איתם, שהם קונקרטיים, ויש פידבקים שהם יותר כזה ילדה מטומטמת, אז אין לי כל כך מה לעשות איתם. אבל זאת המון עבודה של סדר, מה אני רוצה לקחת, מה אני לא רוצה לקחת, מה שייך לי, מה שייך לאנשים אחרים. אני זוכרת שבתחילת הדרך מישהי, כתבה לי על אחד הקורסים שלי, למה שאני אבוא לקורס שלך? אני גם למדתי פסיכולוגיה ואני יכולה להעביר קורס כזה. ובאותו רגע נורא התכווצתי והייתי כזה, מה? אבל אחרי זה חשבתי, טוב, היא באמת יכולה גם להעביר קורס כזה, בבקשה, שתעשה את זה. והיום אני יותר יודעת להפריד בין תגובות של אנשים ומה שבאמת רלוונטי לי ומה שיותר מגיע מזה שלאנשים אחרים יש איזושהי בעיה. תוהה אם עניתי על שאלת האומץ, אומץ להמציא תחום. אני חושבת שגם הרבה הרגשתי שאין לי באמת מה להפסיד, כלומר מקסימום זה לא ילך ואני אעשה משהו אחר, אבל זה בהחלט שווה את הניסיון. אני מתה על זה שיש לי קריירה שהיא כמו שקראת לה לא מוגדרת לפני כן, כי אני אוהבת את זה שאני מגדירה אותה, אני אוהבת את זה שאני קובעת לעצמי מתי אני עובדת ועם מי אני עובדת, שזה ממש ממש חשוב לי. אחד הבאגים של להיות שכיר זה שאתה לא עובד עם מי שהיית רוצה בהכרח לעבוד איתו, וזה מאוד משפיע על המוטיבציה. אני בוחרת עם מי אני עובדת ועל מה אני עובדת ומתי אני עובדת ואיך אני עובדת, וזה מאוד חשוב בשבילי להרגיש את זה. אז אני מאוד אוהבת את זה שאני מגדירה לעצמי גם את מה אני עושה וגם את איך אני עושה. אז נראה לי שעניתי על האם היו חששות בתחילת הדרך מלא, האם יש חששות היום, גם תמיד יש עוד הרבה חששות. אני יכולה לשתף שלפני כל הרצאה חדשה שאני מעבירה או לא חדשה, והעברתי כבר יותר מ-100 הרצאות בפני אלפי אנשים כבר, אני תמיד מרגישה שהפעם אף אחד לא יבוא להרצאה, וכשאני מוציאה פרקים בפודקאסט, אני הרבה פעמים חוששת שהם לא מספיק טובים, ואני עדיין, יש לי המון חששות, אני חושבת שמה שעוזר לי להתמודד איתם זה שאני גם מדברת עליהם, וכמו שאמרתי קודם, אני זוכרת שגם לאחרים יש חששות. ואני מסתכלת גם על האלטרנטיבה ואומרת, מה האלטרנטיבה? לעשות משהו שאין לי בו חששות, שהוא לא משמעותי. כל דבר שאנחנו עושים שהוא משמעותי ובאמת חשוב בשבילנו, יש בו גם חששות. והשאלה היא מה אנחנו לוקחים מהחששות האלה וכמה הם מנהלים אותנו. אני הולכת עם החששות האלה יד ביד ומנסה להתעמת איתם, להתקדם איתם, לחבק אותם, להיות איתם בדרך, אבל להמשיך להיות בדרך. שאלה נוספת ששאלת זה, אני עושה המון פרויקטים במקביל, איך אני מחלקת את הזמן שלי, אז על זה עניתי קצת קודם לכן, אני באמת עושה המון פרויקטים, אני עושה את הפודקאסט, כמו שאתם יודעים, אני כותבת בהארץ, ולניוזלטר שלי באופן קבוע, מי שלא חבר דרך אגב בניוזלטר, אתם מאוד מוזמנים לקבל ממני כתבות ואת הפודקאסטים ישר למייל. אני פוגשת אנשים אחד על אחד שלשם הולך רוב הזמן שלי, אני עושה הרצאות. איך אני מחלקת את הזמן? אז הייתי אומרת שאולי 75% מזמן העבודה שלי הולך לעבודה עם אנשים אחד על אחד, עוד, אולי קצת פחות, אולי 70% הולך על עבודה אחד על אחד, משהו כמו 15% הולכים על הרצאות, וסדנאות, גם לקהל הרחב וגם לארגונים. עוד כמה אחוזים נשארו לי? 15? כן. אז נראה לי שעוד ה-15% האחרים מתחלקים בין הכתבות שאני כותבת לפודקאסט, ללימודים, בין אם לימודים בבית, בין אם לימודים בכל מיני מסגרות והדרכות שאני לוקחת. זה מבחינת תחום העבודה. חוץ מזה, יש כמובן זמן לחברים, למערכות יחסים, לילדים, למשפחה, לתחביבים. אז הייתי אומרת שככה הזמן העסקי שלי מתחלק, וזמן העבודה והחיים, אם אפשר באמת להפריד, אני חייבת להגיד שאני לא כל כך מתחברת להפרדה בין עבודה לחיים, אני מרגישה שהעבודה שלי היא חלק מהחיים שלי, אני גם לא רואה אותה כעבודה וחיים, אלא כשאני עושה פודקאסט כזה, אני לא אומרת אני עכשיו בעבודה, אלא אני עושה פודקאסט, זה כיף לי, אני אוהבת את זה. אז הייתי יותר שואלת באמת איך הזמן מתאזן וכמה זמן יש לי לעצמי ולדברים שמוקדשים להתאוששות. יש לי כל מיני תחביבים שאני מפתחת בשאר הזמן. חלק מהם מקבלים בוסטים בזמנים ספציפיים, חלק מהם הם יותר בשגרה. למשל, אני צוללת, אז זה הקורס צלילה שעשיתי שהיה יותר אינטנסיבי, הייתי בויפאסנה, אני אוהבת לטייל בעולם, זה משהו שהוא מוקדש גם להטענת אנרגיה, אני אוהבת לנסוע למקומות שהם מקומות רחוקים ולא מטוילים בשוטף. כמו שסיפרתי, יש דברים שאני עושה ביחד עם התינוק שלי, יש הליכות, טיולים בטבע בארץ שאני מאוד מאוד אוהבת. זה ככה דברים שעולים לי, אני מצלמת בתקופה האחרונה קצת פחות, אבל לפני כן הייתי מצלמת הרבה. אני שרה בזמני הפנוי, פעם הייתי לוקחת אפילו שיעורי פיתוח קול, ובדיוק בקרוב אני חוזרת לזה. זה גם איזשהו תחביב שהוא מרגיש מאוד מאוד טוב, וגם דרך אגב מרגיש לי מאוד טיפולי, לשיר ביחד עם מישהו בחדר, ולראות איך אני מרגישה, ומה קורה לקול שלי, ואיך הקול שלי מושפע מנוכחות של אדם אחר, ואיך שאני נושמת, ואיך שאני מרגישה. זה גם מאוד מיינדפול, אז זה עוד משהו שאני עושה, שהוא מחוץ לגבולות העבודה. וואו, אני מרגישה שאני מדברת מלא על עצמי. אני עולה לי חשש, אגב חששות, האם זה מספיק מעניין או רלוונטי, אבל אני אמשיך ואת הפידבקים נראה אחר כך. אסף גם שואל על טיפים לא בנאליים בנושא ניהול זמן. אוקיי, זה קצת דחקת אותי עם הגב אל הקיר. עכשיו אני תוהה אם כל דבר שאני אגיד הוא בנאלי או לא בנאלי. אני חושבת שהרבה מהטיפים הכביכול בנאליים, יש בהם המון המון עומק, וצריך לשקול אותם טוב. יש את הטיפ של לשים קודם את האבנים הגדולות, ואחר כך את האבנים הקטנות. כלומר, לשאול את עצמי, מה באמת חשוב לי? מה באמת מקדם אותי? ואת זה, לזה אני מקדישה את הזמן הכי מרוכז שלי. ולא ככה בין לבין. אז הטיפ הוא בעצם להתאים בין המשאבים המנטליים שלי, כמה אני מרוכזת בשעות שונות של היום, כמה אנרגיה יש לי, לבין המשימות שאני עושה, כמה ריכוז הן דורשות ממני וכמה הן חשובות. עוד טיפים בנאליים או לא בנאליים, זה לחשוב מה אני לא עושה. האמת שאולי אנחנו נעשה פרק על ניהול זמן, אבל טיפ שנגעתי בו כבר קודם, זה לחשוב כל הזמן מה אני לא עושה עם הזמן שלי, ולא רק מה אני כן עושה, על מה אני מוותרת, על מה אני מורידה, איך מתוך ההחסרה אנחנו דווקא יכולים להגיע לאיזושהי שלמות. עוד טיפ זה to delegate, להעביר משימות לאנשים אחרים, בין אם זה בעזרה ובין אם זה בתשלום, זה טיפ ניהול זמן מדהים. עוד טיפים חשובים לניהול זמן, זה מה עושה לי טוב. באמת שאני נראה לי שאני אעצור את הטיפים על ניהול זמן, ואנחנו נעשה על זה ממש פרק מעמיק, כי זה נושא מאוד 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 חשוב. אתי קרדוד שואלת, באיזה אפליקציה ניתן להזין לכל הפרקים? אז זה תלוי אם יש לך אייפון או אנדרואיד. אם יש לך אייפון, אז יש באייפון שלך אפליקציה מובנית שנקראת פודקאסטים, היא סגולה כזאת, שם את רק צריכה לחפש חושבים טוב או יהודית קאץ ולעשות סאבסקרייב. אם יש לך אנדרואיד, את בעצם צריכה להוריד אפליקציה מיוחדת לפודקאסטים, יש המון אפליקציות, אחת מהן פודקאסט אדיקט, סטיצ'ר, פודבין ועוד רבות רבות, קסטרו יש גם, ואחרי שאת מורידה את האפליקציה, רוב האפליקציות הן חינמיות, את גם מחפשת שם חושבים טוב ויהודית קאץ ועושה סאבסקרייב, ובשני המקרים את בעצם יכולה לראות איזה פרקים שמעת, מה עצרת באמצע, למה עוד יש, איזה פרקים יוצאים, לקבל על זה התראות, מאוד מומלץ להקשיב בהליכה, בנסיעה, בנהיגה, בבישול, מה שטוב לך, או אפילו שמעתי שיש אנשים שמקשיבים לפני השינה. דגן חרמון שואלת, האם יש ספרים מומלצים בתחום שגם אנשים פשוטים יכולים לקרוא? המלצתי קודם לכן, אז אני מחזירה אותך לתשובה הזאת. מה את אישית מיישמת ביום יום? אני חושבת שעניתי על זה גם לפחות בצורה חלקית. ואותי מעניין גם קצת העמקה במיינדפולנס מעבר לתעצמו עיניים כמה דקות ותרגישו מה קורה לכם בגוף. לא הצלחתי למצוא בשום מקום משהו מעבר לזה, מה מבינים, איך מיישמים, מה הלאה בעצם. אז קודם כל, וואו, כבר הגרון שלי מתחיל להתעייף. שנייה, אני שתי מים. אוקיי. אז קודם כל, היו לנו פרקים על מיינדפולנס. אני מחזירה אותך לפרק 11 עם דנה זליחה ועל פרק 25 עם לילה קמחי. שני הפרקים עסקו במיינדפולנס ומדיטציה, ויש שם המון עצות פרקטיות. מעבר לזה, את מוזמנת להרצאה שיש לי על מיינדפולנס, שממש מדברת על הפרקטיקה. ועל עקרונות שיכולים לעזור. מעבר לזה, אני ממליצה להשתמש באחת האפליקציות שעוזרות לתרגול, יש שם המון הנחיות וכלים ופרקטיקות ומחקרים, למשל Headspace, למשל Aura, למשל Calm, למשל Mindspace, יש כל מיני אפליקציות, 10% Happier, שנותנות הנחיות למיינדפולנס, חלקם בחינם, חלקם בתשלום, ויש שם הנחיות נפלאות. אני ממליצה גם על קבוצות תרגול שמתכנסות, אפשר למצוא באתר בודהיזם ישראל, כל מיני קבוצות שהן אפילו בחינם או בתשלום בסיסי, או אפילו לחפש בגוגל קבוצות מיינדפולנס, ללכת לריטריטים מדי פעם, זה כמובן גם לא מזיק. אני לא יודעת אם עניתי על השאלה שלך, אבל אני אשמח להפנות אותך לפרקים הקודמים. את גם שואלת, אני תוהה אם יש סדר מסוים מומלץ לשמיעת הפרקים, האם כדאי ללכת מההתחלה או שזה בסדר להתחיל מהסוף מההתחלה, סתם כי זה נוח מבחינת הסידור באתר, או שאני אבין פחות. וחוץ מזה, את נהדרת, סמיילי של לב. תודה, קודם כל. אז אין המלצה ספציפית לפרקים, אני לא חושבת שהפרקים בהכרח מסתמכים אחד על השני, אז הייתי ממליצה לך להקשיב למה שנראה לך הכי מעניין בשבילך, ולהתקדם משם הלאה. בואו נראה. הילה וולפו כותבת שהיא מתרגלת באותה עמותה שבה יהודית פגשה את לילה קמחי, תובנה. נכון, אני גם מאוד ממליצה. אוקיי, יש פה עוד הרבה שאלות והקלטנו כבר שעה וקצת. אז שאלה אחרונה של אנה קרייזמן. איזה כיף. ממש מעניין אותי לדעת איך התגלגלת למה שאת היום. כלומר, האם דברים פשוט קרו או שכיוונת למקום הזה? כמה את יזמת וכמה פשוט קרה, והאם בכלל היה לך טבעי להיות עצמאית ולהמציא את עצמך, או שזה קרה, או שזה משהו שלא בהכרח בא לך בקלות? אז עניתי על זה קצת קודם. אני ארחיב ואגיד ששום דבר לא פשוט קרה, שום דבר לא פשוט קורה. הכל הייתה עבודה מאוד 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 קשה. באמת עבדתי קשה, את זה אני לא יכולה לקחת לעצמי. יש גם מרכיבים של אולי דברים יסתדרו, אבל אני כן מרגישה שעבדתי מאוד קשה. במיוחד בהתחלה, כמו שסיפרתי, שהיו התנגדויות ופידבקים לא טובים, וגם מבחינה כלכלית, זה לא ממש הלך פשוט בהתחלה, אז יזמתי המון, יזמתי כל מהלך שעשיתי בפעילות שלי, החל מהניוזלטר ועד לכתבות בארץ, והפודקאסט והפגישות האישיות וההרצאות, והיו המון פניות שאני הוצאתי בהתחלה, זה נקרא בעסקים אינבאונד ואוטבאונד, הייתי עושה המון המון אוטבאונד, בעצם פונה לארגונים, לאנשים, ומציעה להם את השירותים. היום אני עובדת בעצם רק עם אינבאונד, שיש פניות שמגיעות אליי, אבל זה ממש לא התחיל ככה. האם היה לי טבעי להיות עצמאית? אני מניחה שכן. אבא שלי תמיד היה אומר לי, סבא של סבא שלי היה עצמאי, סבא שלי היה עצמאי, אני הייתי עצמאי וגם הייתי עצמאית. אז אני מניחה שראיתי את זה בבית, את העניין של העצמאות. זה לא אומר שזה היה קל, זה לא בא בקלות בכלל, אבל זה כן הרגיש נכון. הרגשתי שזה קשה, אבל זה הקשה שלי, זה הקשה שנכון לי, כי זה נותן לי לעשות את מה שחשוב לי, את מה שאני אוהבת, להרגיש שאני מממשת את עצמי. אז הייתי אומרת שזה כן משהו שהוא טבעי לי, אבל לאו דווקא משהו שהוא בא בקלות. עד היום אני מרגישה שאני עובדת קשה. אפשר אולי לטעון שיותר קשה מהרבה אנשים אחרים, אבל אני אוהבת את זה ואני נהנית מזה. אז תודה, אגב, שאתם מאפשרים לי גם כאן לעשות את זה. אוקיי. טוב, שאלה אחרונה, אחרונה, מין כזה הדרן. יעל ברם שואלת, איזה כיף, מחכה בקוצר רוח לפרק הזה. אחד הדברים שמאוד מעוררים את ציירך כלפייך, הוא הידע הרב שאת מחזיקה. מעניין אותי לדעת איך, או לשמוע קצת על תפיסתך בנוגע לניהול ידע, מעבר ליכולות מולדות או זיכרון ויכולת למידה. מה מסייע לך להחזיק כל כך הרבה ידע, איך את מארגנת אותו וכו'. אוקיי, ניהול ידע. אני מאוד סקרנית. אני לא אומרת את זה בתור יכולת מולדת, אלא בתור זה שאני קוראת רק את מה שמעניין אותי. אני לא הייתי אומרת שאני ממש מנהלת ידע. הייתי אומרת שאני פשוט קוראת כל דבר שמעניין אותי, או לומדת כל דבר, או מעמיקה כל דבר שמעניין אותי. אני כל הזמן ממשיכה להתפתח. יש לי גם דברים שתקסים שבעצם שומרים עליי לומדת. למשל, הכתבות שאני כותבת מדי שבוע, זה תמיד גורם לי להרחיב עוד מעבר למה שאני כבר יודעת. זה איזשהו מנגנון שהוא סוג של win-win. אני גם לומדת ככה ואני גם מעבירה את הידע הלאה. אחד העקרונות שגם דיברתי עליו קודם, זה העניין שכשאנחנו מלמדים אנשים אחרים, אנחנו לומדים הכי טוב, וזה משהו שאני משתמשת בו ממש הרבה, ללמד אנשים אחרים. אז זה דרך אחת לניהול ידע. היישום שלו הוא מאוד חשוב אצלי. אני בעצם לא רואה את זה רק כידע, אלא אני מנסה להשתמש בכל מה שאני לומדת ומשתמשת בו, להעביר אותו הלאה, לראות איך הוא מתבטא בחיים שלי, לתרגל אותו. זה מאוד משפיע. אני קונה המון 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 ספרים. אני קוראת לא תמיד לפי הסדר של הפרקים. לפעמים יש ספר שאני קוראת בו פרק אחד, לפעמים אני מתחילה מהסוף, לפעמים אני מתחילה מהאמצע, אבל אני כל הזמן נשארת חדה על ספרים חדשים ומחקרים חדשים שיוצאים. אני מקשיבה להמון פודקאסטים, לא רק הפודקאסט שלי. אני מקבלת הדרכה, כמו שסיפרתי, רק מאנשים שאני מאוד מעריכה. אני הרבה פעמים יוצאת מחוץ למסלול הקונבנציונלי. אני למשל לא לומדת במסגרות שאני מרגישה שהן לא תורמות לי מספיק. לפני כמה שנים למדתי בתוכנית ולא הייתי מרוצה מרמת הלימודים והפסקתי אותה באמצע ועברתי לתוכנית אחרת. על אף הקולות הרגילים של מה, תפסיקי באמצע, תסיימי כבר. לא, הפסקתי כי הרגשתי שזה מבזבז לי את הזמן. אני הפסקתי גם הרבה הדרכה. אני הפסקתי הרבה דברים שהרגשתי שלא היו מספיק משמעותיים. הפסקתי לקבל הדרכה אצל אנשים שלא מספיק הערכתי ועברתי לאנשים שאני יותר מעריכה. אז התשובה שלי בקצרה היא שאני בוחרת היטב את מקורות הידע שלי. אני לא מהססת לשנות אותם ואני משקיעה המון זמן בללמוד וללמד. אנשים אחרים. מבחינת סדר, אני לא חושבת שיש לי איזה סדר ברור, או איזה רשימה, אלא פשוט, אני חושבת שזה מה שקורה אצלי. אין לי ממש ארגון של הדברים. אוקיי, אז נשארו עוד הרבה שאלות, ואחרי שתגיבו על הפרק הזה ותגידו לי איך זה היה לכם, אנחנו נחליט אם לעשות עוד פרק, ואולי לענות על השאלות האחרות שכתבתם, ועל עוד שאלות נוספות שתכתבו. אז בבקשה, בבקשה, תשאירו פידבק על הפרק הזה. תגידו לי איך זה היה לכם, האם זה היה מעניין או שברברתי על עצמי, וזה בכלל לא רלוונטי, שזאת המחשבה האולי לא מקדמת שיש לי בראש. זהו, אני מקווה שנהניתם מהפרק המיוחד הזה, שבו עניתי על שאלות ותשובות. אני מזכירה שאם זה הפרק הראשון שאתם שומעים, זה לא מייצג את שאר הפרקים. אם יש לכם רעיונות בשבילי לשיפורים, לאורחים, לדברים שיכולים להפוך את הפודקאסט לטוב יותר, אנא כתבו לי. אנחנו נשים עוד פוסט בקבוצה שמבקש מכם להגיב. אני מזמינה אתכם גם להרצאות הקרובות שלי בתל אביב. ההרצאה הקרובה במוצא שעשירי בפברואר על דחיינות. איך מפסיקים לדחות למחר את מה שתכננו לאתמול? הרצאה מאוד פרקטית. עוד הרצאה פרקטית על מיינדפולנס ב-20 בפברואר. לתרגל את המוח להיות מאושר, גם הרצאה פרקטית על הכלים והעקרונות של המיינדפולנס. פעם אחרונה, דרך אגב, זו הייתה הרצאה הכי גדולה שהעברתי, הגיעו 300 אנשים, הייתי קצת בלחץ, אבל הייתי צריכה להיות מאוד מיינדפול כדי לשרוד את זה. והרצאה נוספת ב-25 בפברואר על שינוי הרגלים, להיות אדון לעצמך, איך לעשות שינוי שמחזיק לאורך זמן. כל הפרטים נמצאים באתר שלי, אני אשמח שתגיעו ובואו תגידו לי שלום, זה יהיה מגניב לראות פרצופים מאחורי אנשים שמקשיבים לפודקאסט, ומזכירה לכם להגיב על האם הייתם רוצים להגיע לפרק לייב בפודקאסט. זהו, אתם נפלאים, תודה רבה על כל הפרגון והאהבה והאהדה שאתם שולחים, זה באמת ממש מחמם את הלב ועוזר להמשיך ולדעת שזה לא רק אני מדברת לתוך מיקרופון, אלא שיש שם מישהו מעבר לקו. שיהיה לכם שבוע נפלא וחיים נהדרים. אנחנו נתראה בפרק הבא של חושבים טוב. ביי ביי!